אנחנו היום ביום שני, תפוו באייר תפשין עין, יום הילולה של רבנו הגדול, רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, וגם מישהו גילה לי אתמול, של רבנו סעדיה גאון. טוב, ובכן, אנחנו בספר שמונה פרקים לרמב״ם, בפרק שביעי, אם אני לא טועה. כן. אתה אומר שיש משהו משותף לרמח"ל ורס"ג, ששני נלחמו בסוגיות של אמונה. כן. אבל הם לא היחידים, יש עוד הרבה. טוב. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר שמונה פרקים לרמב״ם, והגענו בשעה טובה ומוצלחת אל הפרק השביעי. במחיצה ועניינה. מחיצה, אנחנו נקרא לזה בעברית שלנו, מסכים. בעברית נכונה, מסכים. אבל אף אחד לא אומר כך, אז אנחנו נסתדר עם מסכים. בעצם אפשר לומר, מפרק ראשון עד פרק חמישי, הספר הוא מקשה אחת. הוא עוסק ביסודות המוסר ובמטרת החיים. הכל כמקשה אחת. פרקים שישי, שביעי ושמיני עוסקים בנספחים, סוגיות העומדות בפני עצמן. כלומר, היה אפשר לשים את פרק שישי כדבר בפני עצמו, כמו כן השביעי, כמו כן השמיני. אף על פי כן, אליהן השלמות הכרחיות כדי להעמיק בעניינים שהתבררו עד פרק חמישי. עד כאן מובן? ועד בכלל. טוב, אז אם כן, הרבה ימצא במדרשות ובאגדות. ויש מהן בגמרא, שיש מן הנביאים מי שיראה השם יתברך, מאחרי מחיצות רבות, ומהם מי שיראהו מאחרי מחיצות מועטות, לפי קרבתם אל השם יתברך, ולפי מעלתם בנבואה. מה פירוש הדבר יראה? הכוונה, ישיג, בשכלו. אין הכוונה יראה במובן הפיזי, אף אחד לא מעלה על דעתו שזאת הכוונה, אלא יראה, הכוונה ישיג, כמו שאני אומר, נראים לי דבריך. מה זה נראים לי? הם לא מופיעים בצורה של תמונה, אלא הם מקובלים עליי. כן? או רואה אני את דבריך, ככה ביטוי במשנה. כן? רואה אני את דבריך, הכוונה אני מסכים, שכלי מתיישב עם דבריך. זה הדבר הראשון. עכשיו, אז אם כן, יש הנביאים, רואים את השם, זה מובן. כשהנביא אומר, ראיתי את השם, הוא מתכוון, השגתי משהו, הבנתי אותו. והמדרשים אומרים, לא, היום אתה לא יכול להגיד ראיתי את השם, כי אין לנו השגה חווייתית של האלוהות, רק שכלית בלבד. עכשיו, השגה חווייתית, זאת התגלות.
מה זה אומר?
זאת פנייה של הבורא אל האדם.
פנייה של הבורא אל האדם?
כן, כשיש פנייה כזאת קוראים לזה נבואה.
מה זה אומר בפנייה של
הבורא אל האדם? כהסבר. שהוא מדבר איתו, מגלה לו את רצונו.
אבל אם זה לא ככה לכולם,
לא?
אבל פה הולכת כולם על פי רצון השם, לא?
רגע, איך אני יודע את רצון השם?
בדיוק.
איך אני יודע? השם דיבר איתי?
בטח, דרך כל ההוויה.
דרך מה?
מדבר עם כולם דרך כל ההוויה.
דרך כל ההוויה? לא נכון. אנשים מסתכלים על ההוויה, לא רואים את השם.
אמר, זה משוחרר.
לא. לא, לא, אני רוצה שתבין על מה אתה מדבר. אנחנו נפגשים עם רצון השם דרך התורה. התורה היא נבואה. זה פנייה של הבורא אל האדם, נתגלה בתורה, ולכן גילה לנו את רצונו. מה שאין כן, אם לא הייתה תורה, והייתה תקופה ארוכה בהיסטוריה שלא הייתה תורה, אז לא היינו פוגשים את רצון הבורא דרך ההוויה.
יפה, עכשיו, מאז שיש תורה, אני אומר, אנחנו פוגשים את השם בהוויה, ומדברים איתם דרך ההוויה.
אתה אומר, בגלל שיש תורה, אז אנחנו משליחים מהתורה על ההוויה.
לא, לא.
כן? אלא? זאת אומרת שאלמלא התורה לא היינו פוגשים את השם דרך ההוויה. אבל זאת אומרת שעכשיו שיש תורה, יש לנו יכולת, עכשיו שיש תורה, אז אנחנו יודעים שיש מי שאמר והיה העולם. השאלה אם אנחנו עדיין יכולים לדעת את רצונו דרך ההוויה. זה לא כל כך פשוט. אנחנו יכולים להכיר את מציאותו, את כבודו, את הדרו, את זיוו. רצונו, אנחנו עדיין לא מצליחים להכיר אותו דרך ה...
רצונו לגבי האדם פרטי עצמו?
לא, לא, רצונו בכלל, רצונו בכלל.
אז לא לגבי האדם פרטי?
גם לא לגבי אדם, בין באדם הפרטי, בין באדם הכללי. אין אנחנו פוגשים את הרצון האלוהי דרך ההוויה. זה ההבדל בין הנבואה לבין הפילוסופיה או המיסטיקה.
ולמה אתה, הרמח"ל, נושא את השרים על הקדוש או מה שהוא עושה את רצון השם. זאת אומרת, הוא עושה
רק, הרצון השם, הוא מחפש שכל בכל דבר. ומה זה אם הרצון, מה זה אם לא לשמוע דבר השם? אתה אומר שבמסילת ישרים, הקדוש זה מי שעושה רצון השם? לא. זה הגדרה של הצדיק. זה לא הגדרה של הקדוש.
כן, אבל הקדוש עושה רצון השם גם בחומר, גם
מקדש את החומר. לא, זה שני דברים שונים. עושה רצון השם בחומר ומקדש את החומר, זה שני דברים שונים.
אבל הקדוש, כן, זה מצד השם בדיוק. הקדוש מחפש תמיד את השכל שבדבר, כל פעולה שעושה, הוא הולך לאכול, הוא הולך לישון, הוא הולך לכל מה שעושה, אז הוא מחפש את השכל
שבדבר. זה לא נכון, זה לא הגדרה שבמסילת ישרים. מה שאתה אמרת זה נמצא בתורה הראשונה של ליקוטי מוהר"ן, אבל זה לא מה שכתוב בקדוש ברמח"ל.
כתוב במסילת ישרים, לא.
לא.
הסכם.
לא.
הסכם מצווה.
לא. לא, אתה אומר דבר שלא כתוב בעבר המחל. אתה אומר... רק שנייה, תן לי להסביר. גם לי מותר לדבר. כן, אתה אומר שלפי רמחל, הקדוש הוא מי שמחפש את השכל בכל דבר. והתשובה היא שזה לא נכון. התשובה היא שלפי רמחל, לפחות לפי רמחל, לא אמרתי לפי הרב קוק או לפי רב נחמן, לפי רמחל, הקדוש הוא אדם שהוא דבק בדעת בוראו. ומאחר והוא דבק בדעת בוראו, כל מעשיו הגשמיים מתעלים על ידי כך. בין שהוא מתכוון לזה, בין שהוא לא מתכוון לזה. הרי הדוגמה שהוא מביא שם, זה האבנים שאמרו, עלי יניח צדיק ראשו. האם יעקב ידע מה שקורה עם האבנים? ודאי שלא. הוא היה דבוק בדעת אלוהים, ומכוח זה, האבנים נדבקו.
מה זה דבוק בדעת אלוהים?
הוא היה עסוק בלדעת את השם.
אז זאת אומרת שהוא ידע את רצון השם?
כן, אבל אמרת שלא. הוא היה עסוק בלדעת את השם, לא אמרתי את רצון השם. הוא היה עסוק בלדעת את השם, ומתוך כך, ואת זה הוא עשה בשכלו, בהכרתו, ומתוך כך, הכל התעלה מסביבו. לא שהוא חיפש באבנים את דעת השם.
לא באבנים.
סליחה, האם אתה שם לב שאתה עכשיו סוטה מהנושא?
לא.
יש איזה שלב בשיחה בינינו, שבה אתה עברת את הגבול. ולכן אין לי ברירה אלא לעצור אותך. כן, בבקשה.
אז קראנו על זה שמכללות ההוויה קשה לגלות רצון השם שצריך בשביל את גלות התורנית. איך באמת צדיקים כמו חנוך או מתושלח הגיעו להשגות שלהם?
צודק. כלומר, זה שאני אמרתי שאנחנו מגלים את השם דרך התורה ולא דרך ההוויה, לא אמרתי שאין יוצאים מן הכלל. יש יוצאים מן הכלל, אנשים גדולים, ענקים, כחנוך ומתושלח, שכן הגיעו לזה. תלכו את האלוהים. טוב, בואו נמשיך. אז אם כך, אומר הרמב״ם, אני חוזר לדברים, הרבה יימצא במדרשות ובאגדות, ויש מהן בגמרא, שיש מן הנביאים מי שיראה השם יתברך מאחרי מחיצות רבות. ומהן, מי שיראו מאחרי מחיצות מועטות, לפי קרבתם אל השם יתברך, ולפי מעלתם בנבואה. עד שאמרו, משה רבנו עליו השלום, ראה השם יתברך מאחרי מחיצה אחת בהירה, כלומר מזהירה. מה זאת אומרת מזהירה? שקופה. והוא אמרה, הסתכל באספקלריה המאירה. ואספקלריה, שם המראה הנעשה מגוף המזהיר כשוהה מוסכוכית, כמו שהתבהר בסוף כלים. המילה אספקלריה פירושה, מה? זכור, מה פתאום?
ראי.
מראה. כן, זה בא מהלטינית. בלטינית יש מילה ספקולריה, שפירושה מראה. מהמילה ספקולריה בלטינית, עשו חזל את המילה אספקלריה. זה כמעט אותו דבר, נכון? זה לא כמו בעברית מודרנית שאספקלריה פירושו מבט. אני רואה באספקלריה מסוימת, כלומר במבט מסוימת. זה לא כך. הספקולציה, כן, זה לא שהוא עושה ספקולציות, זה בא מזה שהאדם מסתכל בתוך עצמו. המקור זה המראה. ומזה התפתח אחר כך הביטוי ספקולטיבי וכדומה, שהאדם מסתכל בתוך עצמו. כאילו שהוא מראה. כן, אז גם פה נאמר אספקלריה המהירה, שכביכול הנביאים רואים את הבורא כבמראה. אז אפשר לתאר את זה כמערכת מראות. למשל, איך אומרים לזה, הדבר, הצ'ופצ'יק הזה שיוצא מהצוללת, איך זה נקרא?
פריסקופ.
מהפריסקופ, כן, הפריסקופ. בפריסקופ יש מערכת של מראות, נכון? מראה שמשתקפת במראה, שמשתקפת במראה וכו'. כן, אז אפשר לומר גם שזה מצויר כאילו שידיעת האלוהות היא פונקציה של שורה של אספקלריות, של מראות, והמיוחד אצל משה זה שהוא רואה דרך מראה אחת. עכשיו, מראה אחת היא צריכה גם להיות מלוטשת. יש מראה מעוותת, יש מראה מטושטשת, אבל יש מראה שהיא ישירה ומלוטשת. אז השאלה היא, למה התכוונו חז"ל כשהם השתמשו בביטוי אספקלריה? זאת השאלה ששואל הרמב"ן.
אני לא הבנתי, אם זה באמת, נגיד, מערכת של זכוכיות, אני יכול להבין מה פחות זכוכיות זה יותר בהירות, אבל אם זה מערכת של מראות, מה
אתה אומר? גם מערכת של מראות. אם אתה צריך לראות בשורה של מראות, אתה רואה את הדבר פחות טוב בסופו של דבר. ובמיוחד, אם בדרך יש מראות לא מלוטשות.
אז כאילו,
כבר נשא משה בנו להסתכל
על
מראה,
כאילו,
במשל, מראה וראה
את
כל שבור. נכון, משהו כזה. השתקפות כזאת.
לא
מה?
מה שתקל במראה וראה?
כן, כלומר, אם אני יכול, אני יכול לראות אותך ישירות, אני יכול להסתכל במראה ולראות אותך שם. אז זה, במשל, זה ככה מתואר, כן? שכאילו משה מסתכל במראה ורואה את השם. מה זה המראה הזאת? כן? הרי הבנו שהראייה איננה ראייה גשמית, ראיית השכל. אז למה הכוונה? אומר רמב״ם, והכוונה בזה העניין מה שאומר לך והוא. שאנחנו ביארנו בפרק השני שהמעלות, מהן מעלות שכליות ומהן מעלות המידות. וכן, הפחיתיות, מהן פחיתיות שכליות כסכלות ומיעוט ההבנה ודוחק התבונה, ומהן פחיתיות המידות כרוב התאווה והגאווה, הרוגז והכעס והעזות ואהבת הממון והדומה להן, והן רבות מאוד. כלומר, יש לאדם מעלות וחסרונות, פחיתויות, מה שהוא קורא כאן. המעלות של האדם הן בשני תחומים, או מעלות שכליות, או מעלות מידות, השכל ומידות. ממילא יש גם חסרונות בשני התחומים. יש חסרונות שכליים, יש חסרונות מידותיים. בסדר? וכבר זכרנו הסדר בידיעתם בפרק הרביעי. כלומר, בפרק הרביעי למדנו איך רוכשים את המידות. בוקר טוב הרב. אם כן, ואנו יודעים את רצון השם דרך התורה והמצוות, סימן שאלה, למה ללמוד סתרי תורה? לא הבנתי, סתרי תורה זה לא חלק מהתורה? דרך התורה כולה, גם מצוותיה, גם סתריה, ומתוך כל המכלול הזה אנחנו יודעים את השם. פשוט מאוד. יש גם הבדל בין לדעת את רצון השם לבין לדעת את השם. כן, הלאה. כן. מה ההבדל בין מה שמה?
לדעת את רצון השם
לדעת את השם. זה שני דברים שונים. למשל, אם אני אומר לך תעביר לי את המלח בבקשה. מה אתה יודע? שאני מבקש ממך, יותר נכון, שנתבקשת להעביר אליי את המלח. רגע. זהו, פה ההישג שאתה רוצה להשיג, שאני אוהב מלח, הוא לא מדויק. מדוע? כי יכול להיות שאני בכלל לא מעוניין במלח הזה, אלא אני רק רוצה לדעת אם אתה ימני או שמאלי, למשל. כך שיש הבדל בין הרצון לבין האישיות. לעומת זה, בין אוהבים, גם אם הם אינם מביעים שום רצון, הם מכירים אחד את השני. זאת אומרת שדעת האלוהים היא למעלה מידיעת רצונו. זה נכון שלנו כבני אדם מאוד קשה לדעת את השם שלו דרך רצונו. עם כל זה, זאת ההשתוקקות של נשמת האדם לדעת את השם, לא רק את רצונו. בניגוד לתפיסה של הדתיים, שהדתיים רוצים רק לדעת מה עליהם לעשות. והם חושבים שבזה יודעים את הכל. אני חושב שמה שאמרתי זה לפי היהדות. ובכלל זה הרמב״ם.
מה?
ובכלל זה הרמב״ם.
פעם אחת הרב אמר שבזוהר כתוב שיש שני ראשים לעולם, והם לומדים ביניהם בשווה. זה ידיעת השם
רצון. ככה הרב מדובר. נו. זאת אומרת, זה הידיעה
היא לא מעל הרצון. או
שהדתיים
טועים.
יכול
להיות שיש איזה
מקום. כי הידיעה ברצון היא... החוכמה היא לא במדרגה, היא לא מעל הרצון. אבל דעת השם היא מעל הרצון. יאללה, בוא נרד מזה. אנחנו רוצים להבין את הרמב״ם פה. מה? אל תכעס עליי, אני פשוט רוצה... אני רוצה להתקדם. טוב. אז לכן הוא אומר, ואלו הפחיתויות כולם, הן מחיצות המבדילות בין האדם ובין השם יתברך. כלומר, אם אדם למשל יש לו חיסרון שכלי, למשל הוא טיפש. או יש לו חסרון מידותי, למשל הוא כועס, אז יש לו מחיצות בינו לבין הבורא. זה המחיצות. כלומר, המחיצות הן לא חיצוניות לאדם, הן בתוך האדם. זה המחיצות.
יכולה להיות מחיצה
לעבוד
שהאדם מושלם.
אז לפי זה, אם האדם מושלם, אז אין לו מחיצות.
כן, אבל זה לא עוזר, אבל בפועל יש מחיצה.
רגע, מה? אני מבין. או שיש מחיצה או שאין מחיצה.
למעשה אדם אין לו
תמידות שהזכרת. רגע, אתה אמרת, דיברת על אדם מושלם. עכשיו פתאום אתה דבר על אדם לא מושלם, אני רוצה לאדם.
לא, בסדר, הכוונה שהוא לא כועס.
יש אדם שיש לו כל המעלות השכליות וכל המעלות המידותיות.
יפה, ובכל זאת יש את המחיצה.
לא, אז לפי הרמב״ם אין מחיצה. זה מה שהוא אומר. המחיצה היא רק פחיתויות השכל והמידות.
מה עוד יכול להיות?
אנחנו נראה עוד מחיצה אחר כך. כן? מה הבעיה שלך? למה אתה אומר בפועל יש מחיצה? הוא אומר שאין. אי אפשר
להגיד שמי מראשי רבינו עד היום לא היה אדם מבעל...
אז אתה אומר אם ככה שיש מחיצות בגלל שהם לא מושלמים. אתה אומר דבר שהוא סותר את עצמו. אתה אומר אם הוא מושלם בכל זאת יש מחיצה, זה לא נכון. רגע, אתה אמרת שני דברים. אמרת שאם הוא מושלם בכל זאת יש מחיצה, אחר כך אמרת אין אדם מושלם. אז תחליט. אתה מדבר על האדם המושלם.
אני לא אמרתי על אדם מושלם.
מה אמרתי?
יוצא שלפי זה, שבי משה רבנו עד היום, אין אדם מושלם.
יכול להיות? אני לא אמרתי שיש... אני לא... תראה, הרמב״ם פה לא אמר שיש אדם מושלם. הוא אומר, החסרונות של האדם הן המחיצות. זה מה שהוא אמר. כן? הוא לא אמר יותר מזה. הוא לא אמר לך אם במציאות יש אדם שהצליח להסיר את כל המחיצות או לא. בסדר? אוקיי. מאמר הנביא מבאר זה, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. יאמר שעוונותינו, והן אלו הרעות כמו שזכרנו, הן המחיצות המבדילות בינינו ובינו יתברך. כן, כלומר ההבחנה היא מוסרית ואינטלקטואלית כאחד. אם יש לך חיסרון אינטלקטואלי או חיסרון מידותי, זה נקרא אבונות המבדילים בינינו לבין אלוהים. יוצא לפי זה שכאשר אדם עובר עבירה, יש פה אפשר לומר שני אסונות. האחד, הנזק שהעבירה גורמת לו. ב', הניתוק מהשם הנגרר בעקבות העבירה.
אבל אנחנו מדברים על זה הרבה שנים, זה יותר חמור, העצם הריחוק שם...
אפשר גם להגיד, אני לא יודע, קשה לי למדוד, אבל אני יודע שיש פה שני נזקים.
כן.
אתה שואל, מה עם משה רבן? זו שאלה יפה מאוד, שהרמב״ם ידון עליה במיוחד במהלך הפרק. בסדר? טוב, הלאה. לו ידעתיו, כן, זה פתגם פילוסופי עתיק, כן, אילו ידעתיו, הייתיו, זה נכון?
זה מקור יהודי,
לא משנה אם זה מקור יהודי או לא, זה דבר אמיתי בכל מקרה. כן? מה? הפתגם אומר, אילו ידעתיו, הייתיו. הייתי הוא. אילו ידעתיו, הייתיו. כלומר, אם הייתי יודע את השם, סימן שאני השם. אבל מדוע אני לא יודע אותו? כי אני לא הוא. כיוון שאני לא הוא, יש לי גם מחיצות, חסרונות. ולכן, יש מדרגות מדרגות של ידיעה. כן.
זה לא מתקשר המשפט הזה, אז גם הוא לא יודע אותנו בעצם?
יפה. האם זה אומר שהוא לא יודע אותנו? התשובה היא שהוא יודע אותנו.
אז
איפה
לא מתקשר? אם אני לא יכול לדעת מה שלא אני, אז זה לא אני.
נכון.
עכשיו, אם הוא יודע מה זה אני, אז אני זה הוא.
יפה. אתה אומר כך, אם הוא יודע אותי, סימן שהוא אני. תשובה. זה זכוכית חד-כיוונית. כלומר, מצידו הוא כולל אותנו, מצידנו אנחנו לא כוללים אותו. כי אתה כאן נוגע בשאלה הרבה יותר עמוקה, שאלה שנדונה בספר נפש החיים בין היתר. האם יכול להיות שהעולם קיים? מה אתה אומר? יכול להיות שהעולם קיים? אז איפה אלוהים? אם העולם קיים, אז אלוהים לא קיים. כי הקדוש ברוך הוא הכל. אם הוא הכל, אין מבלעדיו, אז אין עולם. נכון? אלא אם כן אתה אומר שהעולם חלק ממנו, אבל באלוהות אין חלקים. אז לא ניכנס לכל הספרות שדנה בזה, כי היא ספרות רחבה. אני אגיד את זה בלשון הפשוטה שלי, מה שכתוב בספר נפש החיים. מצידו יש רק הוא, מצידנו יש הוא ואנחנו. אם תשים לב, יש בספר בראשית פסוק משונה. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. מה זה המים והמים? לא, זאת אומרת, יש מים למעלה, יש מים למטה, נכון? היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. מה המשך? ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע. אני לא הייתי כותב כך, אני הייתי כותב ויבדל בין המים למים. נכון? מה כתוב הוסיף? שההבדל הוא רק אם אתה מתחיל מן המים שמתחת לרקיע. כשאתה מתחת לרקיע, אתה רואה את ההבדל שבין המים האלה למים האלה. אבל אם היית מתחיל מעל הרקיע, שמה לא היית רואה הבדל. אתה יודע מה זה זכוכית חד כיוונית? כן, מצד אחד אתה לא רואה זכוכית, מצד שני אתה רואה.
אתה רואה
מראה, כן? מראה חד כיוונית. אז אתה לא רואה מהצד השני. כלומר, כך גם הרקיע. הוא מבדיל רק אם אתה מתחיל במים שמתחת לרקיע. הרי מה אומר? ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. ולא כתוב שהוא יבדיל בין המים אשר מעל לרקיע למים שמתחת לרקיע. יפה, זאת אומרת שרק מצד אחד אתה רואה הבדל, מהצד השני אין הבדל. זאת אומרת, מצידו של הבורא הוא כולל בידיעתו את עצמו את כל נבראיו, אבל הנברא איננו יכול לכלול בהכרתו את עצמו את הבורא. מובן, פשוט. לכן מה שאתה אמרת שזה פרדוקסלי, זה נכון.
זה דומה לאימא
ועובר. כמו דומה ל...
אימא ועובר.
אימא ועובר, שהאימא כוללת את העובר ואין העובר כוללת את האימא. יפה. הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. כן. איך אפשר להאמין במשהו פרדוקסלי ואיך אפשר לא להאמין במשהו פרדוקסלי? הרי המציאות היא פרדוקסלית.
הקודש מצד
האמת, אנחנו באים? לא, אב ובן ורוח הקודש שאנחנו באים זה כי זה נוגד את השכל.
זה דבר נוצרים, אני
נוגד. לא, זה לא אותו דבר. יש הבדל בין נוגד את השכל ונוגד את המציאות. המציאות היא פרדוקסלית, מה אתה רוצה? גם רב יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר שזה שהוא דוחה את הנצרות, זה בגלל שאין ראייה במציאות למה שהם אומרים. מה? המציאות היא פרדוקסלית, כי הרי אנחנו רואים שיש עולם, ואנחנו יודעים שיש אלוה. אלא אם כן אתה רוצה לפתור את הפרדוקס, זה לומר שאין אלוה, או שאין עולם, תחליט.
נכון. נכון. אני מבונן עם האלוה, אני מבין
לי
ליצור תשובה פרדוקסלית. התשובה
פרדוקסלית,
למה
מציאות? לא, המציאות...
שאלה, שאלה היא מעמידה את העולם בשאלה.
לא, המציאות היא שהייתה התגלות הבורא אלינו, כך שאנחנו יודעים על קיומו. מצד שני, אנחנו יודעים על קיומנו. הלאה. מה אתה רוצה? אל תכעס עליי, אני משתדל להתקדם. טוב, כן.
אז אדם שחוטא, אדם אמר קודם, גם פוגע בעצמו. אדם פוגע לגבוה באלוהים?
לא, אדם שחוטא פוגע ביחס של אלוהים אליו. הוא בחשיכה.
אתה טוב שזה קליפות על הרכבה?
כן, מצד הבורא הכל אור. כן? אנחנו אומרים, גם חושך לא יחשיך ממכה, כחשיכה, כאורה. אבל אנחנו רואים חושך ואור. ודע. עכשיו אנחנו נכנסים פה לסוגיה של התנאים המכשירים את האדם לנבואה. אחד הדברים המעניינים בנבואה זה שאנחנו עסוקים בתופעה שכבר לא קיימת. כלומר, היא עתידה להתחדש. אינשאללה במהרה בימינו. אבל בין, אמן. אבל בינתיים, הנבואה פסקה. חשוב מאוד לדעת את זה, כי כדי לדעת מהי נבואה, צריך לדעת שזה לא קיים. ואז אתה מבין על מה מדובר, אתה מתחיל להבין על מה מדובר. מה שאין כן, אם אתה שוכח את העובדה שהנבואה לא קיימת, אז אתה עלול לדמות את הנבואה לתופעות שאתה מכיר בעולמך, כגון השראה שירית, התרגשות, הערה וכדומה, ורוח הקודש.
אז איך אתה יודע?
איך אנחנו יודעים מהי הנבואה?
לא, איך אדם...
איך אדם יודע שהוא נביא? כשהשם מדבר איתו אז הוא יודע.
איך אדם יודע מה חסר?
זהו, זה באמת שאלה, איך אנחנו יכולים לדעת מה שאין לנו? זו שאלה מאוד מעניינת. אומרים, אין לי, אז איך אתה יודע מה אין לך? כן? אז יש מושג שנקרא רשמים. כן? כלומר, יציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. כיוון שהייתה נוכחות ונסתלקה, היא הותירה רושם. בסדר? לכן לא הרי למשל עצמות שפעם היו חיות, כי הרי פסל שלם משייש. כן? אומר רבי יהודה הלוי, פסל שלם משייש מעולם לא היה חי. לעומת זה, עצמות של מת, פעם הם היו חיות. יוצא שהעצמות עדיפים על הפסל, כי הם נושאים בקרבם את הרושם של החיים הקדומים. אנחנו היום עצמות יבשות, שמתחילות קצת להתרטב.
אנחנו עצמות יבשות.
אנחנו עצמות יבשות. הרי כתוב, העצמות היבשות האלה, כל בית ישראל המה. כתוב. נכון? כל בית ישראל הם.
זה לא אישי נגד מישהו.
זה לא אישי נגד מישהו, זה אישי נגד כולם. כולנו. כן? אפשר לעשות הפגנה. כולנו עצמות יבשות. כן? אבל התחלנו קצת להתרטף.
זה
חזון
העצמות היבשות,
כן? כן, כן, כן. כתוב בספר יחזקאל. העצמות היבשות שמעו דבר השם. איך העצמות שומעות? אנחנו, עצמות. כן? טוב, ודע שכל נביא לא נתנבא אלא לאחר שיהיו לו כל המעלות השכליות ורוב המעלות המידות והחזקות שבהן. טוב, פה האמירה של הרמב״ם היא פצצה שצריכה בירור. אומר לנו הרמב״ם, הנביאים הם אנשים סופר אינטליגנטים, יש להם כל המעלות השכליות. אז כמה אחוזי חוכמה יש לנביא? 100. ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. אז כמה אחוזי מוסריות יש לנביא? 95%. בסדר? הרמב״ם מרשה לנביא שיהיו לו 5% מידות לא מתוקנות.
זה תמוה. יותר קשה להשיג את כל החוכמה מאשר את כל המידות, לא?
אתה אומר יותר קשה להשיג את כל החוכמה מאשר כל המידות. נראה שהרמב״ם חושב הפוך. כי השכל יש לו כללים ברורים. אז לכן, בשכל אתה לא יכול לטעות. כלומר, אין מי שחושב, נגיד, 2 ועוד 2 זה שווה 4, והשני חושב ש2 ועוד 2 זה שווה 3.97. יש מי שיודע ויש מי שלא יודע. כלומר, או שאתה חכם או שאתה לא חכם.
כן,
מרחב הידיעה
הוא
יותר
הרבה יותר רחם מאשר עולם המידות. נגיד, אדם שהוא לא כזה חכם, הוא יכול לעבוד על המידות שלו, אבל אדם שהוא לא חכם, אז הוא לא יכול להשיג את הידיעה.
למה? למה אתה משהו? לא, חוכמה זה דבר הנקנה, אפשר לתרגל. אתה מתרגל חוכמה. כלומר, יש אדם שהוא אידיוט, אבל אם אתה תלמד אותו, הוא יהיה חכם.
יש אדם שלא יעזור לו, הוא לא פרופסור בביולוגיה, כימיה.
ויש מי שזה לא יעזור לו. נכון, ויש מי שזה לא יעזור לו.
מה?
אז הוא לא יוכל להיות נביא. כלומר, אדם שאיננו מצליח לצאת מטיפשותו, לעולם לא יהיה נביא. מה הבעיה בזה? אבל מי שיש לו הכישרון השכלי, או התחלה של כישרון, יכול לרכוש עוד כישרונות. מה שאין כן לגבי המידות, שזה נוגע באישיות, והאישיות היא דבר גמיש, קשה מאוד להגיע לשלמות במידות. ככה אומר הרמב״ם לכאורה. כן? מה? האישיות זה לא דבר שאתה יכול להגדיר אותו בצורה לגמרי מושלמת. כן, נוסחה במתמטיקה אתה יכול בהחלט להגדיר. כלומר, אין לי אין לברוח. באישיות, זה לא לגמרי פשוט. אתה אומר, אני אדם שמח. בוא נרדוק, עד איפה זה עומד. זה לא הגדרה ברורה. כן, מה אתה אומר?
איך הרב הגיע ב-95%? או גם יכול להיות 51%?
לא, הוא אומר, רוב והחזקות שבהן. הוא הוסיף. כן, רוב...
באיכויות שלהם.
בסדר, אבל... בסדר, אז... לא יודע, אני אמרתי 95, אני לא יכול להגיד לך שקיבלתי את זה בדיוק. לא יכול להגיד לך את זה. אבל זה דרך התבטאות, סך הכל. אתה יודע, יש ביטויים.
כן, אתה דור, אנחנו יודעים.
זהו, זה ביטוי, אז אל תתפוס אותי על המילה. כן, בבקשה.
אולי אני לא מבין נכון את המשפט של הרמב״ם ואת המושג נבואה.
כן.
אם שהרמב״ם כותב פה לקרואה, קין לא יכול לקבל את זה בשבוע, הקדוש ברוך הוא לא ידבר איתה. מבחינת מידות, כן, גם קנאה, גם תאווה, גם כבוד, בסוף גם הרג. זה לא 95 ולא 5.
אתה שואל, הלא קין, נביא היה. אז איך השם מדבר עמו? זאת השאלה?
כן, ובמידות הוא לא בדיוק...
במידות לא בדיוק משהו, נכון? רוצח. אז איך השם מדבר עמו, נכון? קושיה יפה? מה התשובה?
צו השער.
מה?
צו השער.
צו השער. אפשרות אחת. מה עוד? שהוא כן היה בעל מידות טובות. אלא זה שהוא רצח, הוא היה הראשון. יש לו נסיבות מקילות. יש לו נסיבות. הוא לא הבין מה הוא עושה.
אבל מה שהביא אותו זה, היום אנחנו מגדירים את מה שהביא אותו כמידות רעות.
השאלה היא ככה. מה היה האחוז של המידות הרעות שהביאו אותו לידי הרצח? אולי המידות הרעות שהביאו אותו לרצח הם רק 0.25% ממכלול אישיותו. אולי?
אולי אולי
אדם
מה ההשלכות של הרצח?
כן, גם חוץ מזה שאנחנו אומרים שהוא לא ידע את ההשלכות, זה הראשון, הוא הראשון שעושה את זה. הרי רוצח חייב מיטה, נכון? מה היה עונשו של קין?
גלות.
גלות. לכאורה זה כמו שוגג. מה?
איך זה מסתדר עם הנבואה ניתנה לשוטים?
הנבואה שניתנה לשוטים זה לא הנבואה.
מה זה?
זה השרידים. כלומר, מיום שחרב בית המקדש, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בטלה נבואה מן הנביאים. וניתנה, יש שם 3 דעות, לחכמים, לתינוקות ולשוטים. נכון?
כן.
3 דעות.
כן.
מה זה אומר? שהנבואה התנפצה. יש חלק ממנה שהיה קשור לחוכמה שהגיע אל החכמים, חלק ממנה שקשור לילדות שהגיע אל הילדים, וחלק ממנה ששייך לשטות שהגיע לשוטים. כלומר, זה נבואה מפורקת. זה כבר לא הנבואה, זה לא דבר השם.
מה זה שוטים?
טיפשים.
כן,
לא.
מה החלק שווה נבואה?
הם שוגעים. שוגעים.
מדינים לא באים...
קליני, כן, כן, קליני. למשל, הרבה פעמים רואים את זה אצל המשוגעים, שמרגישים בצורה ישירה את מה שמתרחש אצל אנשים. זה לא עושה אותם ליותר מאושרים, אבל זה קורה, כן? למשל, יש לי ידיד שהוא מוזיקאי. יום אחד הוא עבר ליד משוגע, שאמר לו, אתה מהמוזיקה שלך. כן? זאת אומרת, יש איזה הרגשות כאלה. כן? מרגישים. מה? הוא ירגיש שהחבר שלי, שהוא מוזיקאי, הוא מוזיקאי. הוא ירגיש את זה. כן. מה?
בלעם.
איך בלעם התנבא? כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שבלעם בשעת כשרותו נביא היה. כלומר, הרמב״ם שופט את בלעם כמי שפעם היה כשר, הוא פעם פסול. ורק בשעת כשרותו התנבא. כן? אז זה דבר מעניין, כלומר שבלעם היה אדם הפכפך לפי זה.
למה שאני אקח רב ועדיין כישורים והכשרה וכו' לבית השוגעים, והוא משם לאינפורמציה.
אז אתה אומר ככה, שאולי נעשה ככה איזה סינתזה. ניקח תלמיד חכם, משוגע וילד. נכניס אותם למערבל, יצא לנו נביא. נכון? אתה צודק. זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים לאורך ההיסטוריה. אנחנו לוקחים את החוכמה ואת הילדות ואת השטות ויוצרים סינתזות. מתוך הסינתזות האלה תתחדש הנבואה. זה מה שהרב כותב באורות על התרחבות כוח הדמיון בדורות האחרונים, שהוא בא לסייע לחוכמה להשיג את הנבואה. נכון? טוב, אז אם כך...
רעיון הרב, סליחה, זה גם משהו ש...
להבין
את המושג
לשורו,
זה מה שמתפתח גם ביצירה
ואומנות? כן, כן, כן. יעיינה, כבודו, אם אתה מעוניין, בספר אורות ישראל ותחייתו, פסקה י"ז. שם הרב מסביר את זה בהרחבה. גם בי"ח. אבל זה י"ז זה העיקר.
נגיד את השיטה של הרמב"ם, באופן כללי, אפשר להגיד שבתור חוק בטבע האנושי, יש אנשים שהם רפי שכל, יש אנשים שהם לא. גם בתוך העם היהודי. סתם איך אני אשאל את עצמי דרך הרמב״ם מסתכל על הנבואה, כאילו כשאנחנו מגדיר את עם ישראל כעם נביא ועם של בני נביא, כאילו בהכרח כאילו אנשים כאלה שלא יהיו נביאים.
נכון.
איך
יכול להיות שעם ישראל, שהוא עם של נביאים, יש בו אנשים שמנויים באופן מהותי מן הנבואה, כגון הטיפשים? תשובה, זה שאנחנו עם של נביאים, הכוונה שהנבואה היא הכישרון הלאומי שלנו. זה הכוונה. כן, זה כמו שלמשל אומרים שהגרמנים הם מסודרים, אבל יש גרמנים מבולגנים. כן, אבל זה לא הנורמה. בסדר? כמו שלמשל יש לכל אומה ואומה כישרון משלה. למשל, יש לחם הנקרא בגט, מכיר אותו? הוא לחם צר, לכן יוצרים אותו בצר פת. כלומר, איפה שהלחם צר? עכשיו, השאלה, אז זה אומר, יש גם כנראה נחתומים בצרפת שלא יודעים לעשות את הבגט. יותר מזה, יש אנשים שאינם בצרפת ובכל זאת מייצרים את הבגט. איך זה יכול להיות? מה? אבל זה לא אותו הדבר, נכון? כלומר, המקצועיות נמצאת באותה המדינה.
פלאפל בחוץ לארץ זה לא טוב פלאפל.
נכון. אז כמו כן, גם הנבואה. הנבואה זה משהו ישראלי. יש גם נביאים אצל הגויים, אבל איך אומרים? זה לא אותו דבר. מה אתה אומר?
דיברנו על דמיון, אז למשל, באדם דתי, ההלכה זה יחסית משהו שמאוד מגביל ומסרב.
יפה. אתה אומר ככה, שבמסורת הדתית, הדמיון סורס במידה רבה, נכון?
רק להשלים את השאלה, אז נניח החילונות גם משלימה את הבחינה הזאת?
לפי זה אתה אומר, החילונות באה להשלים את החיסרון.
לא קבעתי,
אני שואל. אני מסביר את זה כשאלה. כלומר, אתה שואל, שיתכן לומר, אם כן, שהחילונות באה להשלים חלקים שחסרים בנפש היהודית כדי להשיב לו את הנבואה, נכון? נראה לי שמאז שדיברתי איתך פעם אחרונה, כלומר לפני דקה וחצי, הספקת לקרוא את הפסקה ברב קוק שאומרת את זה. כן? נכון. טוב, בבקשה.
אם זה הכישרון הלאומי שלנו, להיות נביאים, כן. איזה שאין בדיחות על כך?
מדוע אין בדיחות על נביאים?
כן. על כל אומה ואומה, על אותו כישרון לאומי של הדרך, יש בדיחות כאלה ואחרות. אין בדיחות על כך.
אין בדיחות על נביאים? מה, אתה לא מכיר את ה... סיפור על עם ישראל שרוצה להחזיר את התורה, מביא מסעיות של ספרים להר סיני, עם כל השס וכל מה שנכתב אי פעם, כל זה מביאים להר סיני, ואז משה רבנו יורד, מחפש תנ"ך בלי פירושים, אומר, זה מה שנתתי לכם, כל השאר שלכם. מה, אתה לא מכיר? לא, הבאתי לך בדיחה על נביאים.
פוחדים שעבור בחלום.
או אותו אחד שאומר בבית המשוגעים, אני המשיח, אז מי אמר לך? אלוהים. אז השני אומר, לא אמרתי את זה. נו, זה נאמר.
ידוע לנו שעד
לפני
מספר שנים הראש היה עד 7% מנוצל, פלוס מינוס. מה שקורה במאה שנה, 150 שנה האחרונות, יכול להיות שעכשיו נגיע ל-20%,
כן, או ל-10%. כן, ודאי, אנחנו מצפים להתפתחות לנפש האדם, ודאי. הרבה פוטנציאלים שגנוזים בקרבנו ונמצאים בתרדמה מזה אלפי שנים, ייתכן, ויתעוררו מתרדמתם. טוב, זה לא שזה נוח, כי התופעות האלה גורמות, כיוון שהן מתחדשות, זה דבר חדש, גורמים להרבה משברים בדרך. כן. אבל מה שכאן מעניין אותי, זאת השאלה שלי התעוררה למקרא דברי הרמב״ם. איך זה שהרמב״ם, כשהוא אומר שצריך 100% של חוכמה, ורוב גדול של מידות כדי להיות נביא, הוא לכאורה מעמיד את השכל מעל המוסר. יהיה כאן נוח להאשים את הרמב״ם בנטייה יוונית, נכון? חס ושלום. אבל אנחנו רואים במסורת היוונית שבהחלט ההשגה השכלית נחשבת למישור עליון מאוד, ואילו המידות, תיקון האישיות, דבר משני, שאומנם כדאי לעשות אותו כדי לפנות את הדרך אל ההשגה השכלית, אבל זה לא מעכב באופן מוחלט. אז האם גם הרמב״ם הולך בכיוון הזה או לא? ברור שלא, אבל אני רוצה, לפני שאני אסביר מדוע לא, להרחיב קצת בנושא. יש בספר הכוזרי, במאמר ראשון, מובא שמה מאמרו של פילוסוף אחד שנותן עצות למלך כוזר. שלום. כן. הוא נותן עצות למלך כוזר. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני ממליץ לך, אדוני המלך, להקדיש את חייך לפילוסופיה. ומה זאת אומרת להקדיש חייך לפילוסופיה? שהמטרה שלך תהיה לדעת את ההגדרה הנכונה של כל דבר. זה נקרא להיות פילוסוף. יחד עם זה, אומר לו הפילוסוף למלך, אני ממליץ לך שיהיה לך מידות טובות. כי המידות האלה, אם תהיה לך מידות טובות, זה יעזור לך להשיג את האמת. מדוע? למשל, אם אדם מלא גאווה, אז הוא לא ילמד. למה? כי זה לא מכבודו ללמוד ממישהו. מה, אני כבר יודע, לא? אני אגלה לך שאני לא יודע. או אם אדם למשל אוהב תענוגות, הוא גם כן לא ילמד, כי הוא ישקע בתענוגות במקום לעסוק בחוכמה. אם לאדם יש עצלות, אז הוא גם כן ינוח במקום ללמוד, וכדומה. זאת אומרת שהרבה דברים צריך לעשות, מידות טובות צריך לרכוש, כדי להשיג, גם לא לשקר, וכדומה, היחס חברתי, כדי להשיג את האמת. אבל אם אני סופר חכם, גם אם יש לי מידות רעות, אני אוכל להגיע לפחות בחלקים אל האמת. זאת ההנחה של הפילוסוף אבן סינה, שדבריו מובאים בכוזרי. עד כאן ברור? על זה יש הערה מעניינת של הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ג'.
איפה יש? הנה פה יש.
אה,
לא.
הנה, אורות הקודש חלק ג'. בפרק בעמוד י"ז, לא, עמוד י"ט, עמוד י"ט בדיפוי השני בחלק ג' אומר כך, נא לראות את הכותרת, אחדות המוסר והחוכמה. מה זה אחדות המוסר והחוכמה? אומר הרב כך, הפילוסופיה האסכולית, מה זה הפילוסופיה האסכולית? מה? לא. הפילוסופיה האסכולית היא הפילוסופיה שמובאת בספר הכוזרי. מה שכה סקולסטיקה, ימי הביניים. איזה מין איחוד של אמונה, האמונה המונותאיסטית עם אריסטו וקצת אפלטון. בסדר? זה נקרא, מה?
מה
זה הזה? זה הפילוסופיה של ימי הביניים, שהייתה מין תערובת של אמונת הייחוד עם שיטת אריסטו מטובלת וקצת אפלטון. בסדר? זה השיטה. הפילוסופיה האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים מובדלים זה מזה, שהם מחוברים זה עם זה, רק חיבור מוכני, כלומר האחד מכין את השני. המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה, אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו, אף על פי שלא יכבשנו. מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתיות נשגבות, אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר. כלומר, אני יכול להיות אדם חלילה מושחת, אף על פי כן, כיוון שיש לי שכל, אני יכול להשיג השגות עליונות. ומזה התוכן המפריד את העולמים היסודיים של החיים והמציאות זה מזה, מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל תוכני המוסר והשכל, וגם בכל ערכי השקפות, השקפות העולם גם יחד. לא כן אומר, אל תדאגו, זה לא ארוך. לא כן אומרת התורה, אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים שרק על ידי אמצעים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, זה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם, זה החוכמה. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר מורה, שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. כלומר, אם יש לך חיסרות במידות, יש לך בהכרח שכל דפוק במידה זאת או אחרת. מוכרח להיות. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שם האיוולת שוכנת. ובאותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוהי מתגלה כל העיקר, שכינתה לשריה באתר פגים, אומר הזוהר. אין השכינה שורה במקום פגום. על כן, התשובה מכל חטא, הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. אתה רוצה חוכמה? תעשה תשובה קודם. כן? כי אתה לא יכול להישאר עם מידות רעות, מעשים רעים, ועם כל זה להשיג את החוכמה. עם כל מה שיגיד על זה לייטמן, שלא צריך לקיים מצוות, ולא צריך לתקן את המידות, העיקר ללמוד קבלה. לעם. כן? זה לא עובד. כן. עכשיו, אם כן, אני חוזר לרמב״ם. הרמב״ם אמר לנו, 100% שכל, 90% מידות. או 52%. אנחנו נתחשב בדרישות של רבי יוסף חיים. כן? אתה אמרת שלא חייב להיות דווקא 95. לא יודע. אמרתי את זה דרך משל, תבין? טוב. התשובה היא שלפי ההבנתי זה כך. הרמב״ם היה אדם שהאמין אמונה שלמה בנבואה. הוא האמין שהנבואה זה אמת. יש דבר כזה נבואה. כלומר שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. עכשיו, אם היינו אומרים ש... והרי האדם, אנחנו יודעים מה זה. כמו שאמרת, אין אדם מושלם. אם אני אגיד שכדי להיות נביא, אני צריך להיות מושלם בכל דבר, זה דרך מעודנת לומר שאני לא מאמין בנבואה. כלומר, החסד הגדול שעשה הבורא, זה שהוא היה מוכן לפנות אל האדם עם כל חסרונותיו, למרות שהאדם איננו מלאך, החליט הבורא לפנות אליו. לכן יש הכרח, אם אתה באמת מאמין בנבואה, שלא תדרוש 100% של תיקון המידות כדי להיות נביא. מובן? עכשיו, זה לא שאין הקרנה של חסרון המידות על החוכמה. אנחנו נראה בהמשך שגם הרמב"ם אומר את זה. כלומר, מי שבאמת יש לו קלקול מסוים במידות, גם חוכמתו מסתלקת. זה אנחנו נראה בהמשך. כן.
יכול לדוגמה איך באמת אנחנו רואים שהחשכה מוסרית
שכלית? איך אנחנו יכולים לראות שהחשכה מוסרית היא החשכה שכלית? פשוט מאוד. אין שום בעיה. אתה פשוט צריך לשים לב שאריסטו, שהיו לו קלקולים ידועים בתחום של הקדושה האישית, הוא גם לא הגיע לזה שהעולם נברא. הגיע לקדמות העולם. או לביטול ההשגחה הפרטית, וכדומה.
אבל הרמב"ם בעצמו אומר שזה לא... שמצד השכל אתה לא יכול להגיע.
כן, אבל מצד שני, נשאלת השאלה, מה איתה את אריסטו דווקא לצד הקדמות, יותר מאשר לצד הבריאה? כן? איך אומר לך רבי יהודה הלוי בקוזרי? הוא היה יווני, אז מה אתה רוצה? ודאי, הוא יגיד שקדמם. כן? כלומר, משהו בסובייקטיביות של אריסטו התערב פה, כן?
אז מבחינה הזאת התורה היא בעצם... הדגם הנכון לאיך אדם צריך להיות, אם הוא רוצה
אי
פעם להיות נביא?
התורה היא הדגם הנכון לאיך להיות נביא, לא. יש דברים שקודמים לזה.
דרך ארץ קדמה, זה לא
עובד. נכון, דרך ארץ קדמה. אם אין דרך ארץ קדמה, זה לא עובד.
אבל אדם, למשל, שעובר על עבירה כלשהי בתורה, לכאורה לא יכול להיות נביא
בפסחה. זה ברור. אבל זה תנאי הכרחי, אך לא מספיק. כלומר, קיום רצון השם, תנאי הכרחי, אך לא מספיק.
בגלל של
אריסטו
לכאורה לא הייתה תורה,
הוא
לא יכול...
לא, לא. זה אמרת את זה, אני תיקנתי אותך, אמרת מי שאין לו תורה לא יכול להיות נביא, אני לא אמרתי את זה. אמרתי מי שעובר עבירה. והשאלה, מה נקרא עבירה אצל אריסטו? הרי אנחנו למדנו בשיעור הקודם את פרק שישי, אתה זוכר? זה הבעיה. כי בפרק שישי הרמב״ם הסביר לנו בהרחבה מה נקרא טוב ורע. אצל החכמים, ומה נקרא טוב ורע אצל הפילוסופים. זוכר? ברור. כן.
חוכמה בגויים תאמין.
חוכמה, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים תאמין, נכון?
רואים שבגויים יש להם חוכמה.
אמת.
ולמרות שהמידות שלהם יכולים קלות.
לא.
לא מה?
לא, זה לא נכון מה שאמרת עכשיו.
המידות לא יכולים קלות.
נכון, אם יש אצלם חכם, סימן שהמידות שלו טובות.
זה צריך להיות יהודי גמור.
למה? אדם שיש לו מידות טובות הוא יהודי דווקא?
לא, אבל הוא לא חכם במידות טובות.
למה לא?
בכל, באור, בתשעים וחמש.
למה לא? וכי, לא מצאנו גויים שיש להם מידות טובות? מה שהגמרא מכנה המתוקנים שבהם?
הוא בדרך להיות נביא?
כן, הוא יכול להיות בדרך להיות נביא, לפחות הוא רכש איזה תנאי. כן, נכון.
תנאי בשביל.
בסדר, לא רע.
זה לא כמובן לפיזיקאי?
הרי זה גם הרמב״ם כותב שאין אדם בעולם שלא יכול להיות נביא אם הוא יעשה את כמו שצריך, לא קשור לישראל או לא ישראל.
יש זאת אומרת הפרדה בין מידות למוסר, למשל מסתכלים על
פילוסופים
גדולים בהיסטוריה שלא בכך היו אנשים מוסרים, נניח כמו
היידגר
שהיה נאצי.
נכון, הנה, היידגר זה דוגמה בדיוק שמוכיחה את דברי הרב קוק. היידגר מאחר והוא היה מושחת, גם ממילא לא השיג את האמת.
אבל
זה שהוא הוא היה בעל מידות רעות.
זה מה שאני אומר.
ודאי, היידגר היה בעל מידות רעות. לכן גם המסקנות שלו הן מסקנות הרסניות. נכון? שנוטלות כל משמעות מן החיים. זה לא במקרה.
חוכמה לא בהכרח תולית תמיד
מידות
טובות. מה? חוכמה לפי היהדות לא בהכרח תולית
מידות טובות. לא, כלומר, אתה צריך להתחיל מן המידות, ואז החוכמה היא חוכמת אמת. טוב, עד כאן להיום. שלום.